מה הבעיה עם הציוץ הזה?
לא רק ציוץ בטוויטר, צילום מסך של ציוץ בטוויטר, שמישהו נתן למשטרה כמה חודשים אחרי הרצח. הבעיה עם הציוץ הזה בעיקרון זה שהוא טוען שהוא לא כתב אותו. אם זו הראיה, אם אתם חושבים שזו הודעה שנכתבה על ידי הנאשם, אז היא כנראה לא נכתבה על ידי הנאשם. זה פשוט היה מדהים, זה כל ההתנהלות, זה פרק מהאישה הטובה. Good luck in court.
סייבר סייבר,
פודקאסט על האקרים ומאפים, עם נועם רייש ועידו קליק.
סייבר סייבר.
דוידו,
דחוף,
עכשיו!
כן, נועם רייש.
יש לי סיפור.
כולנו מחכים.
בסוף 2024, ממש כשהצבא של בשאר אל-אסד התכונן לחמם את המנועים, או לפחות את הטנקים,
במסגרת מלחמת האזרחים הארוכה וההרסנית,
צצה לה אפליקציה בשם SDFD-686.
נשמע כמו מחלת מעיים או דגם של מכונת קפה.
Why not both? אבל בעצם זאת הייתה מלכודת דבש דיגיטלית.
דבש.
אפליקציה התחזתה ליוזמה כלכלית שתעזור לחיילים הסורים המסכנים, הבטיחו להם מענק חודשי של 400,000 לירות סוריות. או כמו שאומרים בשוק, מספיק כדי למלא את הטנק.
את הטנק דלק או את הטנק דלק של הטנק?
ממתי אני צריך להסביר לך בדיחות אבא?
אני לא יודע, רבז לא פה, אני מרגיש כאילו אני שוחה בלי מצופים.
חסר עונים.
כן.
האפליקציה נראתה כאילו היא מופעלת מטעם קרן סוריה לפיתוח. סיריה טראסט פור דיבלופמנט, שזה גוף הומניטרי מוכר, שנשלט לכאורה כביכול על ידי אסמה אסד.
אשתו של בשאר אל-אסד וחסידת אומות העולם בפני עצמה.
סוג של ציפור. אני לא יודע אם ספציפית חסידת אומות העולם, אבל כן.
אוקיי, אז יש אפליקציה, מה עושים?
אז מה אתה עושה שאתה מקבל אפליקציה שרוצה לתת לך כסף? יש שאלון אישי.
כן.
שם, דרגה, בסיס, תחביבים, מאפים אהובים, ואתה משגר את זה ומחכה לכסף.
לא, לא חשוד בכלל.
חשוד? ככה אתה מכיר אותנו? אנחנו מדברים על דברים חשודים? לא.
אני בטוח שמאזיננו כבר הבינו, אבל, בוא נגיד את זה במפורש. האפליקציה הזאת לא שייכת לצבא האמת של סוריה, איך קראת לזה? קרן סוריה לפיתוח. היא של מישהו...
מישהו אחר. מישהו אחר שרווחת החיילים הסורים פחות לנגד עיניו מזו של ציפור אומות העולם, גברת אסד.
גורם חיצוני מרושע.
כן. אז האפליקציה כמובן לא הסתפקה רק בשאלון, והיא גם התקינה תוכנת ריגול מתוחכמת, שנקראה ספיימקס. ספיימקס היא גרסה יותר מרושעת של ספיינוט, שזה רושעה פופולרית בשווקים השחורים של הרשת. בעצם רושעה איזה סרוויס כזה, גרסה שאתה יכול לקנות מהמדף ולשלוח לחבריך. הגרסה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, ספיימקס, יותר מקצועית ומהוקצעת, וגם נחתמה על ידי סרטיפיקטים גנובים.
כמו פושע שבא אליך ואומר לך, אדוני, תראה לי את התעודת זהות, תביא לי ארנק, תן לי סיבוב על הקורקינט. אבל הוא יהיה לבוש במדים של שוטר.
גם ביומיום קשה להבדיל. הספיימקס הזאת לא ביקשה מהמשתמש הרשאת רוט, שזה אומר גישה מיוחדת לכל ההרשאות על המכשיר הסלולרי.
קוד טכנאי.
קוד טכנאי, וככה הצליחה להתפשט בצורה נרחבת יותר. אבל עדיין מאפשרת שליטה מרכזית בכל המכשירים המודבקים. היא יכלה לגשת להודעות, למיקום, למצלמה, ואפילו לראות אם אתה שומר על דיאטה צבאית.
הצבא צועד על...
צועד על. המידע שנלקח מהמכשירים שהודבקו על ידי הראשה הזאת, נוטב דרך שרתים מגוונים ברחבי הרשת, כדי לא לדעת לאיפה הוא הולך בסופו של דבר. הצבא הסורי לא ידע, אבל מפעילי הראשה כבר ידעו איפה כל פלוגה עומדת, לאיזה כיוון היא הולכת, ובמידה מסוימת, מה הגודל של כל יחידה.
אם אתה יודע את התפקיד הצבאי של מישהו, ואת המיקום שלו בכל רגע נתון, זה חושף לך בעצם את כל התשתית הצבאית, שזה משהו שעשוי לעניין לא מעט אנשים. למשל, אם מישהו בתפקידו הצבאי הוא מפעיל כתבם, ומבלה את רוב זמנו באיזה הנגר. לא בלתי סביר להניח שהוא נמצא כרגע בהנגר ליד כתבמים או מפעיל אותם. ואם מישהו הוא חוקר שבועים בתפקידו והטלפון שלו ממקם אותו במרתף בפרברי דמשק, לא בלתי סביר להניח שיש שם שבועים ושהוא חוקר אותם.
ואם מישהו הוא איש לוגיסטיקה, אז פגיעה מדויקת במיקום שלו עשויה להפריע לקווי אספקה קריטיים להמשך הלוחמה.
רגע, אבל אם לתוקפים יש גישה לכל הדברים האלה, לכל המידע הזה במכשיר, הם יכולים לדעת לא רק מה שהאדם מילא על עצמו ואת המיקום שלו וכאלה, הם יכולים להוציא שם הרבה מידע רגיש, מידע רגיש פרטי, לא צבאי, ואולי להשתמש בו כדי לשכנע בעדינות כל מיני קצינים סורים, אולי להעלים עין מפעילות מסוימת, או לפספס בדיוק את הכפתור של השיגור של הטיל ברגע האמת, או ללכת לחפש מידע בשליחות מפעיליהם, כדי שאף אחד לא יגלה מה הם באמת אוהבים לאכול.
בורקס חמוסים בדוכן האהוב בחומס.
אני מתנצל בפני רוחו של רבז.
עצור בצד. תעודת אבא בבקשה. ועכשיו, פינת פינת הפידבק.
סייבר סייבר לכם מדוק ונועם רש, אני איתי ממציא בורקס השום קונפי. אתם יודעים איפה ממתקי מוטרן מיפו מאחסנים את האתר שלהם? בקלאווד.
אז רגע, פעם שנייה, רגע. אם אתה שולט במכשיר, אתה יכול להוציא ממנו הודעות, מ-SMS'ים, מאפליקציות, אתה בעצם יכול לתקשר עם אנשים אחרים, והם יחשבו שהם מדברים עם בעל המכשיר.
זה בדיוק מה שקרה. בשישי בדצמבר 2024, מייג'ור ג'נרל, שזה אלוף, סלח אל אבדאללה, ומייג'ור ג'נרל, גם אלוף, סוהל אל חסן, שניהם באזור חמה, הוציאו פקודות מנוגדות. אחד אמר,
לסגת דרומה! לסגת דרומה!
והשני אמר,
צפונה! מסתער על האויב!
מה שקרה זה כאוס נורא, שבו 30,000 חיילים סורים נאמנים לאסד, התחילו לירות אחד על השני במשך יותר משעתיים, והיה ממש ממש
לא נעים.
אף אחד לא נהנה.
אנחנו לא יודעים בוודאות שהאפליקציה אחראית לזה, אבל ישנן טענות שהיא בהחלט הייתה נוכחת באזור באותו זמן. התפרסם תחקיר ב-New Lines Magazine, ואחר כך ניתוח פורנזי של הרוגלה ב-mobilehacker.com. אנחנו ניתן לינקים לשני הטקסטים האלה.
וכמובן שלא האפליקציה לבדה אחראית לנפילת הדיקטטור המסופה מדמשק, אבל יפה לראות איך היעדר מודעות סייבר יכולה להשפיע על פעילות צבאית.
כן, ראינו את זה, ואנחנו רואים את זה עדיין, במלחמת רוסיה-אוקראינה. דיברנו בעבר על האפליקציה שצבא אוקראינה השתמש בה לכיוונון ודיוק המרגמות, ושאחר כך התגלה שהיא רוגלה של רוסיה, שהשתמשה בה לאכן ולחסל את מערך משגרי המרגמות האוקראיני רגע לפני המלחמה.
פרק 76, דיוויד נגד טסלה.
ראינו את זה בניסיונות הכושלים של חמאס לפתות חיילים ישראלים.
ומעניין לראות את זה גם בסוריה, שהיא לא מעצמת הייטק, אבל גם שם משתמשים בטכנולוגיה, ברשת, בסלולר, באפליקציות, בזמן המלחמה, מכשירים פרטיים ו...
ולמען הסר ספק, אין, לא היה לנו ולא יהיה לנו שום ידע על שום דבר אף פעם. אנחנו, על פי
פרסומים זרים,
לכאורה כביכול.
לכאורה כביכול.
יש לנו פוסטר של יובל שמעוני, ראש המלמב בחדר.
ולעולם... לא נחליף אותו במכתביות של ירדן הרזי.
של אופרה חזה, נשקול. אז ידוק, זיהוי פלילי, מכיר?
מכיר, תביעות אצבעות, דגימות DNA. ואתה, אתה מכיר זיהוי פלילי דיגיטלי?
ודאי שמכיר. כשאנחנו במעבדות סייבר, סייבר לאבס, חוקרים מתקפה, אנחנו עושים פורנזיקה דיגיטלית. אנחנו אוספים מידע ואנחנו מנתחים אותו, וככה אנחנו מבינים מה קרה שם ומי עשה מה, או מנסים לפחות.
מה למשל? תן דוגמה.
למשל, אנחנו מסתכלים על גרסאות תוכנה, ויכולים לדעת מה היכולות שלהם, מה החולשות שלהם, ומה הם לא יכולות לעשות בנקודת זמן מסוימת.
זאת אומרת, מערכת ההפעלה, מערכת ה-CRM, מערכת האחסון הקבצים, אם אנחנו יודעים את הזהות שלה ואת הגרסה שלה, אז אנחנו יודעים איזה פרצות קיימות בה, יכול להיות שלא סגרו אותם עדיין, דברים כאלה.
עוד מידע מאוד מאוד נפוץ שאנחנו מסתכלים עליו, זה כתובת IP. כתובת IP יכולה לספר לנו מאיזה מדינה התחברו, לפעמים אפילו ממש מאיזה פרוור או אזור מאוד מאוד מצומצם. אנחנו יכולים לדעת מאיזה ספק אינטרנט, אם זה סלולרי, זה לא סלולרי, כל במידה מסוימת של ודאות. אנחנו מסתכלים על קבצים, אנחנו רואים מתי הם נוצרו, לפעמים יש להם כל מיני מידע נוסף. כשאתה מסתכל על קובץ תמונה, אתה יכול לראות הרבה פעמים באיזה מצלמה צילמו אותה, מתי צילמו אותה, ולפעמים אפילו לקבל גם קורדינטות מדויקות של איפה זה קרה.
זה מאוד שימושי אם אתה מנסה להשתמש בחולשות של מערכות סייבר לתקיפה פיזית, לתקיפה קינטית.
או שאם מישהו עשה משהו ואתה רוצה לדעת מי זה, אתה יכול לצמצם את המיקום שלו לזמן ומיקום מאוד מאוד מדויק, על ידי בחינה של חלק מהמידע הזה.
IMEI, מספר ברזל שמזהה מכשיר סלולרי ספציפי.
MAC address נותן לנו את תקן הרשת הספציפי.
ועוד אמצעי זיהוי דיגיטלי הוא השפה. לא שפת תכנות, אלא שפת בני אנוש. שפת דיבור, שפת כתיבה. זה דברים כמו שפת ממשק וטקסטים שההאקר כתב, הערות בקוד, פוסטים בפורומים ברשת האפלה, תוכן באתר או טלגרם או סושל של ההאקר, דרישת כופר, צ'אט מסע ומתן שניהלנו איתו ועוד ועוד. קודם כל נרצה להבין אילו שפות הוא דובר. אבל גם רמת השליטה בשפה, תחביר, משלב, אוצר מילים, איות, טעויות הקלדה ושגיאות כתיב, כל אלו יכולים לכוון אותנו לזהות הארצית של ההאקר. זהות לאומית, זהות אתנית, זהות מגדרית, לפעמים אפילו זהות פוליטית או דתית. למשל, בסיפור על החיילים הסורים, אם היה להם כלי ניתוח שפה כזה, הם היו יכולים לזהות שההודעה של הגנרל מזויפת, כי היא לא כתובה בשפה האופיינית לו.
הערבית.
כן.
למה פתאום הוא שלח הודעה בצפון קוריאני?
קופינצ'ה.
מה הקשר?
יש לו אתגר דואלינגו. צ'וסנצ'ה. הוא רוצה לסגור 100 ימים ברצף.
אניו מסאו.
ואנקדוטה קטנה, פעם היו קבוצה של חשבונות טוויטר, שהיו של לכאורה אנשים ששירתו בצבאות מהאזור. הצבא המצרי, הצבא הירדני, הצבא הסעודי, כל מיני כאלה. ומשהו שם היה נראה מוזר, ושהסתכלנו על המטה מידע של אותם חשבונות חשודים, גילינו שמשתמשים במקלדת עברית. תבין מזה מה שאתה רוצה.
אני אבין. זה מה שבכוונתי לעשות.
וזה גם מה שעושים, שמסתכלים אם טקסט מסוים נכתב על ידי AI. אתה מחפש בדיוק את הסימנים הקטנים האלה. כל מיני דברים ש-AI אוהב לשים, ובני אדם פחות. משפטים מושלמים מדי, או...
תבניות החוזרות בכתיבה, כמו השלישייה. הכתיבה רהוטה, עמוקה ועשירה. או את הלא זאת אף זאת. הכתיבה לא רק רהוטה, אלא גם עשירה.
נכון, או לשים מקף...
מקף ארוך, כן.
מקף ארוך. אבל אני חייב לספר לך סיפור קטן מהדי ג'וב שלי. אנחנו מגייסים כל מיני אנשים, במקרה הזה אנחנו חיפשנו איזשהו מתכנת בקאנד, וכדי לסנן את המועמדים, יש לנו איזה מבחן קטן. אנחנו נותנים למועמדים איזשהו גיט ריפוזיטורי, ואומרים, יש פה בעיה, משהו פה לא עובד, יש קבצים עם הסברים כמובן, מה צריך לעשות וכו', והמועמדים פותרים אותם, זה באמת צריך לקחת 10 דקות, אם אתה יודע מה אתה עושה, אתה באמת תוך 10 דקות סוגר את העניין.
מי שרוצה להתעמק עוד במה זה גיט.
פרק 44, הגיט סייבר.
אחד הדברים שאנחנו מדגישים בתחילת הרעיון, בסוף הרעיון, ובטקסט שנמצא בגיט ריפוזיטורי, זה אסור להשתמש ב-AI.
למה אתה רשע?
כזה אני. בקיצור, קיבלנו מבחן ממישהו שנראה על הכיפה, אבל במבט קצת יותר עמוק, ראית שהקומיט הראשון שהוא עשה לריפוזיטורי הזה, היה להוריד את המשפט שאסור להשתמש ב-AI, מקובץ הרידמי. זאת אומרת, להשתמש בכלי AI, הכלי AI ראה את זה, אמר, אני מצטער, אני לא יכול לעשות את המבחן הזה. אז הגאון אמר,
אז תוריד את החוק הזה.
ואז ה-AI היה מסוגל לפתור את המבחן ולפתור אותו לא רע בכלל. לא טוב, אבל גם לא רע בכלל.
ולמרות הכל, זיהית שזה נכתב על ידי בינמי.
בוא נגיד, עדיין לא פגשתי אדם שהדבר הראשון שהוא עושה שהוא נתקל במבחן זה למחוק את ההוראות שאוסרות להשתמש ב-AI ורק אז לפתור אותו.
אז המבחן הוא לא רק תתכנתו בעצמכם, תראו מה אתם יודעים, אלא האם אתם מספיק אינטליגנטים לרמות בלי להתאפס. כי אם לא, מדובר בבן אדם שהוא סיכון, הוא חולשת הבטחת מידע, הוא ייפול בפישינג, אתה לא רוצה להעסיק אותו בחברה.
אתה יודע, אין שום דבר רע ב-AI. אפשר להשתמש ב-AI כל עוד אתה מסתכל מה הוא עושה ומבין מה הוא עושה. אם אתה פשוט לוחץ על כפתור והולך לרכב על האלפקה שלך, אז אתה כנראה פחות מתאים לעבודה כאדם.
בפרק 121 אנחנו מביאים עוד דוגמאות לאנשים שהשתמשו ב-AI למרות שנאסר עליהם, ואיך זה התגלה. רמז, פרמה שטק.
פרק 121, צ'אט מוזרק.
לפעמים מתמזל מזלנו בחקירה הפורנזית, וההקרית היא מפושעי הסייבר הטיפשים בעולם, ואנחנו מוצאים את השם או את הכינוי שלה, כי היא בטעות תשאירה אותו בקוד או במטה דאטה של איזה קובץ, הוא חתמה בסוף הטקסט כמו שאנשים עושים לפעמים.
קפטן ריימונד הולט.
How certain are you sincerely Raymond Holt?
שימוש בשפה וכינויים ושמות כאמצעי זיהוי דיגיטלי, עומדים במרכז הסיפור שלנו, שכמיטב המסורת, איך לומר, הקלטתי אותו ב-2018.
ורק עכשיו התפנית לערוק.
נתתי לו להבשיל כמו יין טוב או גבינה מסריחה, ועכשיו הוא מוכן. אז בוא נשמע אותו לפני שהוא מתקלקל סופית.
אתה הסתבכת בתיק רצח.
אני הסתבכתי בתיק רצח, אכן.
אבל לא מהצד הנכון.
השאלה מה זה הצד הנכון,
אבל... אתה לא היית הרוצח.
אני לא הייתי הרוצח, אבל זה נכון שכשאימא שלי שמעה את זה, אז היא נורא נלחצה ואמרה, אתה בטוח שזה לא מסוכן.
באיזה שנה היה הרצח המדובר?
הרצח היה ב-2014.
זה אורן צור, מיד נגיע אליו.
משהו כזה.
אבל קודם כל...
בערב ה-23 בפברואר 2014, קולות ירי נשמעו בבלוק מספר 1300 של שדרות אלבמה דרום מזרח. 911, what's your emergency? בשעה 9:16 הוזעקו שוטרי המחוז השביעי של משטרת המטרופולין של וושינגטון די-סי. הם הגיעו לזירה שבה היו מוטלים שני גברים בוגרים עם פצעי ירי. שירות הכיבוי והחירום הרפואי של בירת ארצות הברית פינה את הפצועים לבית חולים סמוך. אחד מהם, מרקט הוקס, המכונה CQ, בין ה-18 מדרום מזרח העיר, מת מפצעיו בבית החולים. בסוף אותה שנה עצר צוות משימה למבוקשים של המשטרה את רוקוול שקור ברדלי, בין ה-20 מדרום מזרח העיר, בחשד לרצח מדרגה ראשונה בעודו חמוש. ברדלי הועמד לדין, אבל בלי שום עדים וללא כל ראיות פורנזיות. לא כלי נשק עם תביעת האצבע שלו, לא DNA על הגופה, לא אבק שריפה על היד היורה. הראיה המרכזית של התביעה, למעשה הראיה המשמעותית היחידה, הייתה ציוץ בטוויטר.
You niggas all foo-foo. Treat you like a dear. Hashtag CQ.
התביעה פרשה את הציוץ כראה לכך שהחשוד ברדלי רצח את המנוח CQ.
לא אמורה להיות פה בעיה בלהוכיח שיש פה אמירה מפורשת, איום ברצח או משהו כזה. מה הייתה הבעיה עם הציוץ הזה?
הבעיה עם הציוץ הזה בעיקרון זה שהוא טוען שהוא לא כתב אותו. ולכן, גם אם נניח שמשתמעת ממנו הודעה, זה לא הודעה שלו, מאחר והוא לא כתב אותו.
כשהציוץ עצמו כבר לא קיים.
בדיוק, הציוץ עצמו בצו בית משפט זימנו מטוויטר את כל הדאטה של החשבונות הרלוונטיים, והציוץ לא קיים.
ומכיוון שהציוץ הזה נמחק, אז אי אפשר גם לעשות פורנזיקה בטוויטר עצמה, ולהגיד, תגידו לנו מאיזה מכשיר זה או מאיזה מקום זה צויית.
בדיוק.
ואי אפשר להגיד, אנחנו יודעים שהוא או לא הוא, או מישהו במכשיר אחר או במקום אחר צייץ את זה, אין דרך לדעת את זה מהראיות הפורנזיות.
נכון, בדיוק.
ומבססים על דבר כזה את כל התיק, שזה די מדהים בפני עצמו.
כן, והדבר השני שמדהים זה שהבן אדם יושב במעצר, מאז שהמשטרה קיבלה את זה בעצם, שזה כבר כמעט 4 שנים הוא במעצר מחכה למשפט.
על ציוץ בטוויטר.
אני אסייג פה עוד ואני אגיד שאני מניח אין לי שום זה, כנראה שהוא היה עצור קודם על משהו עבירת סמים קלה או קשה יותר, אני לא יודע, אבל אני מניח שהוא היה כבר על הרדאר או שהכירו אותו במערכת.
זה נכון, 3 חודשים קודם לכן נעצר ברדלי בחשד להפצת סמים, וכבר היה לו תאריך למשפט.
אני אגיד גם שכנראה זה כמו כל מי שגר באזור שם, אני לא יודע אם הוא היה חריג בזה או לא. זה עדיין כמובן לא סיבה לעצור 4 שנים בחשד רצח בגלל ציוץ די אבסטרקטי.
אוקיי, אז את בעיות מערכת המשפט האמריקאית לא נפתור פה, אבל הציוץ הזה.
You niggas are poo-poo, shoot you like I did. Hashtag CQ.
למזלו של הנאשם ברדלי, צמד פרקליטים מהסנגוריה הציבורית, שמונתה לייצג אותו במשפט, בדיוק נתקל בכתבה מעניינת של אנדרו מגיל באטלנטיק.
כתבה על ניתוח ציוצים של טראמפ, ששם השם שלי הוזכר.
אז תציג את עצמך.
אורן.
דוקטור.
דוקטור. אורן צור, אני מרצה בבן גוריון במחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע, ואני מתעסק בשילוב בין שפה, עיבוד שפה, שזה אומר כל מה שאנחנו יכולים לעשות בעזרת מחשבים, להבין שפת אנוש בפן המעשי ובפן התיאורטי, של איך שפה מתפתחת, איך משתמשים בה, בשילוב עם רשתות חברתיות. זה פשוט מדיום מאוד נוח שבו שפה נמצאת בשימוש.
הכתפה התפרסמה באוגוסט 2016, בעיצומה של מערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית, שטראמפ ניהל בטוויטר לא פחות מאשר בשטח.
וזה עבד. זמן לא רב אחר כך הוא הביס את הילרי קלינטון ונבחר לראשונה לנשיאות ארצות הברית.
Don't worry, I'll give it up after I'm president. We won't tweet anymore, I don't think. Not presidential.
הסיפור עם טראמפ זה שניסו לבדוק מה מהציוצים הוא כותב בעצמו ומה כותבים אנשי הצוות שלו. אני קראתי טענה שאנשי הצוות שלו כותבים עם שגיאות מכוונות כדי להתאים לסגנון שלו, כדי שהציוצים שהם כותבים עבורו יראו אותנטיים.
אותו כתב פנה אליי בניסיון להבין, בגלל שכבר התעסקתי קצת בציוצים של פוליטיקאים אמריקאים בכלל וציוצים של טראמפ בפרט, וניסה לשכנע אותי לעשות את המיני פרויקט הזה, כלומר לזהות איזה ציוצים טראמפ כותב ואיזה ציוצים הוא לא כותב, שזה מגניב. אמרתי לו, אני אין לי כוח וזמן לעשות את זה, אבל אני אגיד לך מה לעשות וממה להיזהר ואתה תעשה, והוא עשה בצורה מרשימה, כן? מדובר בכתב, לא באיש טכנולוגיה.
הסנגוריה הציבורית קראו כתבה והבינו שאולי יש להם משהו ביד, הם לא הכירו את התחום הזה לעומק. בניגוד למשל לזיהוי לפי דביעות אצבע, DNA, דברים כאלה, הם לא ידעו מה יש בתוך הדבר הזה.
נכון, למעשה הם לא הבינו שום דבר במשין לרנינג, זה היה חדש להם, אבל נראה להם כאופציה ששווה לנסות. אני גם לא יודע כמה פעמים קרה שעצרו מישהו על רצח, או לא על רצח בגלל ציוץ, או בגלל צילום מסך. כל הדבר הזה זה דבר די חדש, אבל אני חושב שזו בעצם אולי פעם ראשונה בכלל, שהשתמשו במשין לרנינג, בעיבוד שפה, בשביל להפריך או לקבל ראייה. מה שעושים בדברים כאלה בדרך כלל, משתמשים במשין לרנינג, סופרוויזד משין לרנינג. זה תחום שבו בעצם מלמדים את המחשב לזהות תבניות, כמו שמלמדים ילד קטן, מצביעים על הרבה מאוד דוגמאות, וכל פעם שמצביעים על הדוגמה, אומרים למחשב,
זה מה שאתה רואה.
כן, בין אם זו תמונה, בין אם זה טקסט, אם מראים על המחשב מספיק דוגמאות, ואלגוריתם מספיק משוכלל או עדין, אז הוא ידע לזהות את התבניות, ובעתיד, כשהוא רואה דוגמה כשלא הצבענו עליה עם מה היא באמת, המחשב ידע להגיד מה זה באמת, ברמות הצלחה סבירות וטובות.
אתה מתאר כרגע תהליך למידה של זיהוי פריט בתמונה, למשל.
כן, אבל זה בדיוק אותו דבר. מבחינת המחשב הכל זה ביטים. לא משנה אם זה ביטים שמייצגים פיקסלים או ביטים שמייצגים טקסט. כמובן שיש ניואנסים, כן? האלגוריתמים הם טיפה שונים.
אבל את התבנית הוא מוצא במידע ולא בפירוש שלנו למידע.
בדיוק. עכשיו עוד פעם פה צריך איזה סיום קטן. יש הבדלים אפילו די מהותיים בין שפה, מה שעושים בשפה, למה שעושים בתמונה, למה שעושים בהרבה דברים אחרים. אבל הפריימוורק הכללי של המשין לרנינג הוא אותו דבר. הוא זהה לגמרי. יש דוגמאות, יש תיוגים, כלומר הצברות על מה המשמעות של הדוגמאות. אחרי מספיק דוגמאות, המחשב לומד.
ואם אנחנו מפשטים את זה לשפה של בני אדם, התוכנה, האלגוריתם, הבינה המלאכותית, מזהה תבניות, ואומרת, זה מחוץ לתבנית. זאת אומרת, אם זה של טראמפ וזה של טראמפ וזה של טראמפ, וזה נראה לנו בסגנון אחר, זה לא של טראמפ. אנחנו עושים את זה לפי מילים, הקשרים, הבנה אנושית, והמכונה עושה את זה ממש לפי תבניות מופשטות.
כן, מופשטות זה המילה הנכונה, ויש כל מיני סוגים של תבניות מופשטות שכאלה. חלק מהם זה למשל מבנים תחבירים של המשפט, שאנחנו כבר יודעים לעשות זה אוטומטית, ואז המחשב יודע לזהות איזה מבנים תחבירים הם מאוד לא אופייניים למשתמש או לדובר.
זה תלוי שפה?
וזה תלוי שפה, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה ברוב השפות כבר. יש מקרים שאנחנו לא יכולים להשתמש בזה, למשל בדאטה של הטוויטר משפט הרצח, כי השפה היא מאוד לא תקנית.
Your niggas are poo-poo. Shoot you like I did. Hashtag CQ.
אז כל האלגוריתמים שכבר אימנו לזהות תבניות בשפה פשוט לא תקפים שם.
זאת אומרת דיאלקט?
בגלל דיאלקט אנחנו לא יודעים לעשות את זה כמו שצריך, למצוא את המבנה התחבירי של המשפט בצורה אוטומטית, אבל יש מבנים אבסטרקטיים אחרים, למשל שכיחויות של מילים מסוימות ומילים שמופיעות ביחד עם מילים אחרות בשכיחות כזו או אחרת וכן הלאה. ספציפית אנחנו מתייחסים לאימוג'ים כמו מילים, יש תבניות למשל של capital letters שהן קצת אופייניות לכל בן אדם וכן הלאה. מתי שמשתמשים בכל אלגוריתם של machine learning, אז יש שלב שבדרך כלל לא מדברים עליו, והוא הייצוג של הדאטה או מסמך מסוים בעצם מיוצג בעזרת וקטור. הכל בסוף מתרגם לאלגברה לינארית ופעולות ומניפולציות על וקטורים ומטריצות. שאלה מה הגודל של המטריצה הזאת? ואנחנו יכולים לבחור להגדיר אותו שיהיה בגודל K מסוים, ו-K יכול להיות החל מ-10 או 50 או 300.
המספר הזה מייצג את מספר הפריטים שבדקת, מספר הציוצים במקרה הזה?
לא, הוא מייצג בעצם את מספר המילים במילון שאני מתייחס אליו, שהוא חלקי למספר המילים הכללי בדאטה. זה במקרה הזה ובאלגוריתמים שאני השתמשתי בהם.
ואז זה צריך להיות המילים שהן ייחודיות, אפילו שגיאות כתיב קבועות ייחודיות לאותו כותב.
בגדול כן.
כמה הן סוטות מהשכיחות שלהן בטקסט ממוצע?
לא בדיוק, כי שגיאות כתיב הן לא מעניינות אותי במובן שאני לא מתייחס אליהן כשגיאות. מילה איך שהיא נכתבת על ידי כותב מסוים, ככה הוא כותב אותה. אני לא, לא אני ולא המחשב לצורך, אני מתעניינים כרגע האם זו שגיאה או לא שגיאה. זה פשוט דרך ביטוי ייחודית. כמובן ששגיאות שמופיעות בצורה קונסיסטנטית, אז זה מראות על דיאלקט או על סגנון, אבל את זה אנחנו לומדים בדיעבד, זה לא משהו שאני יודע מראש, או שהמחשב, האלגוריתם יודע מראש, ומתייחסים לזה בצורה מפורשת.
אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר לכותב, יש טביעת אצבע ייחודית, והאלגוריתמים הללו יודעים לזהות טקסט ולהגיד, סביר מאוד שהטקסט הזה נכתב על ידי האדם הזה.
כן, בדיוק.
הסנגורים הציבוריים הבינו שיש כאן הזדמנות. אם ניתן להראות שחלק מהציוצים של טראמפ לא נכתבו על ידו, אולי אפשר להוכיח שציוץ ההודעה כביכול של הלקוח שלהם לא נכתב על ידי הלקוח.
בשיטת המשפט האמריקאית, אתה נשפט על ידי 12 אנשים שלא הצליחו להתחמק מלהיות חבר מושבעים. דוד של אמא שלי הצליח להתחמק ממשפט של מאפיה כמושבע. הוא פשוט עשה את עצמו כאילו הוא לא מדבר אנגלית. הוא דיבר ביידיש או בפולנית. ושחררו אותו.
גם את זה נוכל לפתור.
כן, ואתה...
הסנגורים הציבוריים פנו לצור וביקשו שיבדוק אם הציוץ המפליל באמת נכתב על ידי ברדלי או לא.
אם התשובה שלילית.
כלומר, ברדלי לא כתב את הציוץ המפליל.
הם יזמינו אותו כעד מומחה שיבוא ויגיד את זה לבית המשפט.
ובניגוד לדוד של אמא שלי, אורן היה ממש בסדר עם להעיד במשפט רצח.
בהחלט היה פה עניין של בחירה, אבל אני חייב לציין שבהתחלה ניסיתי להתחמק, לא בגלל שזה משפט רצח, אלא פשוט חשבתי שאין לי מה לתרום לעניין בכלל. אולי צריך להדגיש, כן, זה סנגוריה ציבורית, הם מתעסקים באדם שלא משלם להם, זה מה שהם עושים, זה משרד שמיועד לעזור למסכנים בעצם.
אתה לא התלהבת.
כן, לא התלהבתי בגלל ששאלתי אותם טיפה על הדאטה, עוד לא ידעתי את הסיפור הזה עם החתימות.
רגע, 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 רגע.
רגע.
בלי ספוילרים.
I see dead people. This is the bad place.
Who is Kaiser
Soze?
Rosebud.
ואמרתי להם, תראו, אין מה לעשות פה, אנחנו לא יודעים שום דבר על המטה דאטה, בעצם אין לנו תיוג, כן? אין לנו את היכולת להפריד בין שניים או שלושה או יותר כותבים בשביל לאמן מודל, ואם אין לנו יכולת לעשות את זה...
זה אז... לכם למה להשוות
בדיוק,
את זה, כאילו אני... מבחינתכם כל הטקסטים הם של אותו אדם.
כן, יש גם מה שנקרא שיטות אלגוריתמיות שהן נקראות unsupervised, אבל הדיוק שלהם הרבה יותר נמוך, וכנראה שהתוצאות יהיו הרבה פחות חד משמעיות, וזה יהיה קצת בזבוז זמן שלי, ובזבוז כסף וזמן שלכם כסנגוריה הציבורית. אז אני אומר להם, תראו, אתם מתעסקים פה עם אנשים באמת מהבלוק הכי עני בשכונה הכי ענייה, בסלאמס הכי גרועים של וושינגטון DC, אין פה מה לעשות, אני לא יכול, אני לא חושב שאני אוכל לעזור לכם, זו לא הדרך. ועם קצת התעקשות מצד ההגנה, שזה ה-Public Defenders, ובאמת הם כל הכבוד להם, ופה אמרו לי, תנסה, תסתכל על הדאטה. תראה מה יוצא, ונכנסתי לזה, וזה היה מרתק, אני חייב להגיד. הדבר הראשון שמי שעובד עם דאטה של טוויטר יודע לעשות, זה קודם להוציא איזו היסטוגרמה, להסתכל על האשטגים, להבין מה קורה מבחינת האשטגים, ופה נכנס למשחק עוד משהו מעניין, וזה די ברור לכל המעורבים, יש כמה משתמשים שמדי פעם מצייצים מהחשבון שלו.
At its big kill, שהכינוי שלו הוא big kill, kill הגדול.
או כי הוא נתן להם את הסיסמה, או כי הם לקחו לו את המכשיר וציצו כשבא להם, וזה כנראה משהו מקובל אצלם, נקרא לזה, בבלוק. ואז צצה לי התבנית הזאת של
he's
something.
Hashtag.
His girlfriend.
Hashtag.
His GF.
Hashtag.
His sister. כמו סיסטר עם הדיאלקט מהשכונה, מה שנקרא.
היו שם עוד השטגי חתימות,
שכולם מתחילים ב-his.
Hashtag, his girlfriend. Hashtag, his peace. Hashtag, his forever. Hashtag, his dream girl. Hashtag, his sister May. Hashtag, his sister Tiff.
ובסך הכל,
48 חתימות השטג שונות.
קסום.
ואתה רואה גם איך הם מתפלגים יפה לאורך זמן.
זאת אומרת, המשתמשים השונים שכתבו תחת החשבון הזה, חתמו בסוף הציוץ.
בדרך כלל הם חתמו, ולפעמים, בעיקר למשל אחרי שהוא נכנס לכלב, כבר ברור שזה לא הוא מצייץ, אז אתה רואה שמישהי שהייתה חותמת...
Hashtag.
His GF, כלומר his girlfriend, אני מניח, הוא מסתבר גם לפי התוכן של הציוצים, שזה החברה שלו, אמרה, אני מפסיקה לשים את החתימה בסוף הציוץ, תדעו שזו אני, מכאן והלאה.
אז ציוצים חתומים אפשר לייחס למי שחתם עליהם, זה קל.
וציוצים שהתפרסמו שברדלי היה במעצר, מן הסתם הוא לא זה שצייץ אותם. אלא אם כן...
יש לו חיבור ממש מוצלח לאינטרנט בכלא.
אולי יש לו חיבור בלוטוס בשן.
אבל מה לגבי ציוצים לא חתומים שנכתבו כשהוא לא היה במעצר?
קשה להגיד שיש לו מזל לבן אדם שישב כבר 4 שנים בכלא על משהו כזה, אבל למזלו חלק מהחתימות היו בודדות בזמן מסוים. כלומר, בזמן של הציוצים הרלוונטיים, חודש לפני, חודש אחרי, או קצת יותר, בעצם היו או ציוצים לא חתומים בכלל, או ציוצים חתימה אחת ספציפית, ולא חתימות אחרות. וזה אפשר לנו בעצם לבנות, אפשר לקרוא לזה שני דאטה סטים, אחד ציוצים שהם עם החתימה שלה, ואנחנו מניחים שהיא בן אדם אחד שכתבה את כולם, וזה היה באמת באותו זמן של הרצח, ואוסף ציוצים אחר שהם לא חתומים בכלל, והם כנראה שלא. ובעצם לאמן מודל, כלומר לאמן אלגוריתם שידע להפריד בין שתי הקבוצות האלה.
ואחרי שימנו את המודל, הוא יכול להשוות את הציוץ המפליל לציוצים של ברדלי ושל החברה שלו.
You niggas are foo-foo, shoot you like I did. Hashtag CQ.
ולקבוע מי צייץ אותו.
או מי בוודאות לא צייץ אותו.
כמה זמן לוקח לך בעצם מהרגע שקיבלת את הדאטאבייס ועד לתשובה?
זה כמה שעות לשחק עם הדאטה, קצת להכין אותו, תמיד, אתה יודע, אתה מקבל המון קבצים במבנה לא מוגדר, לוקח טיפה איזה שעה, שעתיים, קצת יותר אולי להבין את הפורמט בשביל לכתוב את הסקריפטים שיעבירו אותו, מה שנקרא, לייצוג שהאלגוריתם יודע לאכול אותו, ואז לשחק עם האלגוריתם, לפני זה לעשות קצת סטטיסטיקות רגילות, למשל בשביל לגלות את ההשטגים האלה, ברגע ש... גיליתי את כל זה, זה עוד פעם, זה עניין של כמה שעות, אבל זה מאוד מאוד טכני. זה נאמר ככה, את העבודה המקבילה על טראמפ, עם הדאטה של הציוצים של טראמפ, נתתי לסטודנטים בקורס מבוא לעיבוד שפה לעשות. אין פה בעצם שום דבר מתוחכם מבחינת המשין לרנינג או העיבוד. הדבר היחיד שהוא באמת תרומה שלי, לכאורה, זה הזיהוי של ההשטגים האלה שאפשר את התיוג. אופם, גם את זה כל בן אדם חד הבחנה, או שיודע להסתכל על דאטה היה עושה, אבל אלגוריתמית באמת אין פה שום תחכום, וזה דבר טוב. בגלל שלא השתמשנו באלגוריתמים חדשים במיוחד, אלא בדברים פשוטים ורגילים, זה משהו שאפשר להציג אותו בבית משפט, ומאוד קשה להתווכח עליו. הצד השני לא יכול להגיד, תראה, עשית פה משהו שהוא מאוד לא מקובל, יותר מדי מתוחכם, הכנסת בעצם בייס בעצמך, השתמשנו באמת בדברים הכי סטנדרטיים.
והדברים הסטנדרטיים האלה נבדקו מחקרית, ויש peer review, ואומרים, אנחנו יודעים שהם עובדים באחוז מסוים.
הדברים הסטנדרטיים האלה נבדקו מחקרית, במובן שא' פרוסמו עליהם מאות ואלפי מאמרים, משתמשים בהם בהמון מערכות רגילות להרבה דברים, למשל, אחת הדוגמאות הראשונות היא זיהוי אוטומטי של ניקוד על מכתבים, למשל, שאומרים שהם אבל הוכחו ופועלים באחוז מסוים, אז זה כבר נעשה פר דאטה סט, כלומר, האלגוריתם הוא שיטה מאוד חזקה, במקרה שלי למשל, יכלתי לטעון שאחוז הדיוק הוא מעל 90%.
זאת אומרת 90% של לזהות טקסט ולייחס אותו או לשלול ייחוס שלו לכותב מסוים שיש לנו קורפוס של כתבים שלו.
מעל 90% של זיהוי טקסט אם הוא שייך לכותב א' או ב', בקורפוס הטקסטים או הציוצים הספציפי הזה. יכול להיות שבקורפוס אחר, אז האחוזים היו קצת שונים.
מכיוון שהיה לך יותר מידע להתבסס עליו, ולכן הגברה של רמת הדיוק.
או שהיה יותר מידע, או שהיה פחות מידע, או שאולי הסגנון היה טיפה פחות מובחן, אבל בעיקרון אנחנו יודעים שהאלגוריתמים האלה פועלים, אם יש מספיק דאטה, הם פועלים באחוזים מאוד גבוהים. יש עבודות של משה קופל מבר אילן, שהוא אחד החלוצים בתחום הזה, שמזהים כותבים של ספרים, כן, ספרות, למשל, מי הכותב, אם זה שייקספיר או מרלו, או את המין של הכותב, זכר או נקבה, ברמת סבירות מאוד מאוד גבוהה, גם כותבים שכותבים בסודונים, בשביל להטעות את הקהל, כמו ג'ורג' אליוט למשל.
סטושי נקמוטו.
סטושי נקמוטו, אוקיי. וזה מצליח באחוזים של מעל 80%, מעל 90%, עוד פעם, זה תלוי בדאטה, אבל זה פר דאטה סט, זה לא רק פר אלגוריתם.
מה הייתה המסקנה שלך?
השתמשתי בכמה אלגוריתמים, כי תמיד בודקים בכמה צורות של בחינה, במעל 90, 92, 94 אחוז, זה כנראה נכתב על ידי החברה שלו, ולא על ידיו.
You niggas are foo-foo. Shoot you like I did. Hashtag CQ.
מה שלא אומר בהכרח שלא הוא רצח, לא אומר בהכרח שהיא רצחה, אלא זה מה שזה אומר. אם התבססתם על הראיה הזאת, הראיה הזאת לא קשורה לנאשם.
בדיוק. אם זו הראיה, אם אתם חושבים שזו הודעה שנכתבה על ידי הנאשם, אז היא כנראה לא נכתבה על ידי הנאשם.
והנה, יש לנו ספק סביר.
ובמשפט רצח, ספק סביר זה מספיק בשביל להגיד, אם יש ספק, אין ספק, והאיש לא הולך לכלא.
כמובן, אין לי שום דרך לדעת משהו על הרצח ספציפי.
Left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would.
ואז אתה בא לשופט במשפט כזה, ואתה אומר לו, זה הנתונים, זה האחוזים, אני לא, או אני כמעט טכנאי בהקשר הזה. כמו שמישהו שחוקר DNA, אומר, ה-DNA הזה דומה ל-DNA הזה, או ה-DNA הזה שייך לבן משפחה של בעל ה-DNA הזה, הוא בעצם מגיע עם כלים ואומר, אני נותן את העובדות נטו, בלי פרשנויות של דעה של האנשים עצמה, אני פשוט מביא את המידע.
כן, אני חושב שבהגדרה זו הגדרה של עד מומחה, שהוא בא, יש איזשהו פיסת מידע בדרך כלל עם איזה אלמנט מדעי או של חוות דעת מקצועית מסוימת, זה בעל מקצוע שמבין במקצוע, או DNA. הרעיון זה שאתה בא, מציג את העובדות כמו שהם, ומפה זה משחק של השופט או המושבעים. אגב, אין לי דעה אם הוא רצח או לא רצח.
אתה מתייחס לציוץ.
אני מתייחס לציוץ, ולא רק זה, עד התקופה האחרונה שהמשפט התחיל, אני נמנעתי מלשאול איזה שהם שאלות על מה היה, בשביל לא להכניס את זה איכשהו בטעות ובעקיפין, אלא איך שאני עובד על הדאטה הזה. אין לי כמובן שום ידיעה על הרצח, על הנרצח, על היחסים בין הנאשם לנרצח. אגב, הם היו חברים, הם הכירו אחד את השני. לשניהם היו להקות ראפ, כי ככה זה... כי ככה זה בשכונה שם, ממש לכל חדר מדרגות יש את הלהקה שלו, וכנראה היה איזה אימות בין הלהקות, משהו כזה.
Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would.
Cyber, cyber.
כמי שעוסק בתחום הזה, אתה עוקב גם אחרי השימוש של הדבר הזה בעולם האמיתי. מעבר לאקדמיה ולגילויים שלכם, אתה מסתכל מה עושים עם זה בעצם.
בהחלט אני מסתכל מה עושים עם זה, זה גם מעניין מתוך סקרנות, וגם, אתה יודע, בכל טכנולוגיה שאתה שותף לה, אתה רוצה לראות מה שנקרא, אם משתמשים בה for good, for evil, for
לא God. נתקלת עדיין במקרה שהשתמשו בזה לתיק משפטי בצורה הזאת.
אז לא נתקלתי בכלל, וששאלתי אותם גם הם לא נתקלו, זה כנראה באמת היה תקדים. מה שכן, machine learning, big data, מה שזה לא אומר, התחיל כן לשמש במערכת המשפט האמריקאית, בעיקר בשביל לעזור לשופטים בקבלת הכרעות על קציבת עונשים ושחרורים.
ששם יש הרבה ביקורת על הדעה הקדומה, על הבייס שמוטמע בתוך האלגוריתמים
הללו. בדיוק, יש שם המון ביקורת גם על הבייס שיש באלגוריתמים האלה, וגם על זה שהם מסובכים שלא לצורך. אם אני זוכר נכון, האלגוריתמים האלה יש להם מה שנקרא איזה 70 פיצ'רים או קריטריונים שאיכשהו משתכללים, והראו למשל שרק 5 מספיקים, יש המון ביקורת על זה. קודם כל היה גל של אהדה גדולה, של איזה יופי.
חסכנו זמן, עשינו משהו אובייקטיבי יותר.
בדיוק, גם העניין של הזמן וגם האובייקטיביות. תמיד במערכות האלה יש פן שמדבר על האובייקטיביות שלהם, וזה נכון במידה מסוימת, כן? אם אתה מוציא אנשים מהתהליך, ומוציא אנשים עם נטיות פוליטיות שמחויבים לאיזשהו בוס,
שזה שופטים שממונים לפי מפתח מפלגתי בארצות הברית.
השופטים ממונים לפי מפתח מפלגתי, יש עניין של הרשאות ולא הרשאות בשביל לרצות את תובע המחוזי וכו' וכו'. אז לכאורה עשינו פה משהו טוב, ובשנים האחרונות באופן כללי יש, בעיקר זה מגיע מהאקדמיה, גם הרבה ביקורת, בעיקר מתוך הבנה שיש בייסים והטיות גם בדברים הלכאורה אובייקטיביים האלה. אולי הדוגמה הכי ברורה ומפורסמת היא קשורה דווקא לזיהוי תמונה, ולא לבית משפט, אבל אפשר להבין מה קורה פה בעצם, וזה כשגוגל שיפרו את האלגוריתמים שלהם לזיהוי תמונות, התחילו להשתמש בדיפ לרנינג, ושחררו ממשק, כל אחד יכל להעלות תמונות ולבקש תיוג אוטומטי, וזה פעל מצוין, באמת זה פועל מרשים, כי זה גוגל, וזה טכנולוגיה מאוד טובה בלי קשר לגוגל וכן הלאה, אבל אם העלית תמונה של בחור שחור, זה היה מחזיר תשובה שמדובר בקוף.
מעבר לזה שזה שגוי, זה גם נושא מאוד מאוד רגיש שגרם לתשומת לב מוגברת לנושא הזה של הבעייתיות של האלגוריתמים. היה גם סיפור עם מצלמה שזיהתה פנים, שיכלה לעקוב אחרי הפנים שלך, ולא הצליחה לזהות אנשים שחורים, זאת אומרת לא קלטה את הפנים שלהם בכלל.
As soon as white Wanda appears, the camera moves. Black Desi gets in there. Oh, no face recognition anymore, buddy. I'm going on record and I'm saying it. Hewlett Packard computers are racist. I said it.
את הסיפור הזה אני לא הכרתי דווקא, אבל אני מניח שזה סיפור מאוד דומה. עכשיו, כמובן שהיו קולות שטענו כמה גוגל גזעניים וכו' וכו'. אין פה עניין של גזענות. יש פה עניין של הטיה שנכנסת בדלת האחורית לאלגוריתם או לאימון של האלגוריתם, ספציפית במקרה של גוגל, כנראה. אני אומר כנראה כי אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה שם, כן? כי זה, החברה שומרת על הסודות שלה, אבל כנראה בגלל הדאטה שימנו עליו את האלגוריתם.
שיחיל בעיקר אנשים לבנים.
בדיוק, איך גוגל עשו את זה? אמרו, בוא נאמן את האלגוריתם על הדאטה של העובדים שלנו. הם ייתנו לנו גישה, אדם סתם מן האישו, הוא לא ייתן לנו גישה לכל אוספי התמונות שלהם. ומרבית העובדים הם כנראה לבנים, ולכן כשהיו מתויגים שם האנשים, חברים שלהם, הם היו לבנים. לעומת זה משהו שנראה פחות או יותר כמו בן אדם, אבל היה בצבע, היה כהה, אז היה מתויג בדרך כלל מגן חיות, מטיול לגן חיות, מתויג כקוף. והאלגוריתם פשוט החליל מזה. אם היו באימון, כן, בדאטה הזה של התמונות, באימון יותר תמונות של אנשים שחורים, אז האלגוריתם לא היה טועה ככה. כלומר, אין פה גזענות.
אין פה גזענות של האלגוריתם, יש פה חוסר שוויון, חוסר גיווניות, שהם מובילים לדבר הזה, כאשר אנשים שיוצרים את הדבר הזה, באים מרקע מסוים, הרקע הזה משפיע על איך האלגוריתם ייראה.
בדיוק, ואני רוצה להגיד, הרקע הזה משפיע, אבל בצורה לא מפורשת, גם אני לא חושב שמרבית, כן, מרבית העובדים של גוגל הם גזענים בשום צורה, הם פשוט לבנים, והחברים שהם לבנים, ככה זה קורה בארצות הברית, אולי בכל מקום למעשה, אתה חבר של אנשים שהם כמוך קצת יותר, אבל זה משפיע על האלגוריתם. דברים כאלה קורים גם באלגוריתמים של החלטות של בתי משפט, שלוקחות בחשבון את הרקע של הנאשם, ומאיזה שכונה הוא בא, וכמה חברים יש לו בכלא, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, זה לא רק הרשעות קודמות, ואם הוא נחמד או לא נחמד, אלא גם המון דברים של הרקע, שהוא לא יכול להשפיע עליהם, והאלגוריתם אבל כן לוקח אותם בחשבון. למה האלגוריתם לוקח אותם בחשבון? כי זה מה שאנחנו יודעים, הרבה פעמים שתורם למקסם איזושהי פונקציה, אני אומר למקסם עם מרכאות פה, זה משהו מדהים, זה משהו שאנחנו יכולים למדוד אותו, אנחנו יודעים שהוא משפיע ברמה מסוימת, הבעיה שזה טוב במחקרים, עוד פעם, אקדמיים, באנתרופולוגיה וקרימינולוגיה, אבל פוגע מאוד כשמדברים על האינדיבידואל, יש פה עכשיו אדם שצריך לקבל החלטה בקשר לגורל שלו, וזה שהוא גדל בשכונה גרועה לא קשור להאם הוא יחזור או לא יחזור לפשע.
ואז אתה בהתרגשות גדולה, כי אתה הולך להיות עד, מומחה, אולי לראשונה בתחום הזה, במשפט חשוב, במשפט רצח. איך אתה מרגיש? אתה במתח, אתה בחשש, האם אני עשיתי את הדבר הנכון מבחינת מחקרית, האם אני עלול לגרום לשחרור של רוצח, או שברשלנותי אני עלול לגרום להרשעה של אדם חף מפשע.
אז קודם כל כן, והיה פה תהליך שלם, אני חייב להגיד. זה התחיל מלפני שנה, כשרק התחלתי לעבוד על זה, ואז שנה קצת אולי, ואז אני קיוויתי שזה ייגמר בזה שאני כותב מסמך עבדת ולא מגיע לבית משפט, אין לי לא כוח לזה ולא סבלנות לזה ואני לא מבין מה הקטע.
גרת אז בארצות הברית, יכול היה לקרות מצב שבו המשפט מתמשך ונגרר וזה תוקע אותך כי אתה צריך להגיע לשם כשאתה כבר לא גר שם.
נכון, מה שבפועל קרה, ואמרתי להם את זה מראש, תראו, אני אכתוב לכם חוודת, הכל סבבה, אבל אם זה ייגרר, וזה הפתיע אותי כמה זה נגרר, כמו שהפתיע אותי שהוא היה כבר 4 שנים בכלא.
על ציוץ, אנחנו מזכירים, על ציוץ בלבד ללא כל הוכחות חיצוניות למעורבות ברצח.
נכון. זה התחיל מזה שחשבתי שאני אכתוב חוות דעת ובזה זה ייגמר, ובעיקר בגלל שזה מדעי, מה יש פה להתווכח, אני נותן להם את זה, הם נותנים את זה לתביעה, התביעה אומרת וואלה, נכון, ופה נגמר הסיפור, כאילו המשפט, זה לא מגיע אפילו למשפט מבחינת חוות הדעת, או מקסימום התביעה תתן את חוות הדעת, את המסמך, אני ראיתי אותו כמו מאמר מדעי, כן, של מה עשינו, מה אלגוריתמים וכו', נותנת את זה למומחים מטעמה, ואומרים, כן, זה נכון, ככה הוא עשה עבודה טובה, כמו ריוויו בעצם, כן? כמו שיפוט או סיקור של מאמרים.
אין לך ריוויו, אלא אם האנשים שהם פנו אליהם היו, המומחים האחרים היו בודקים את מה שכתבת.
אז בדיוק, אז אין לי, אבל אני עשיתי בעצמי כל מיני סוגים של בדיקות, יש הרבה דרכים לעשות ולידציה לאלגוריתמים, ועשיתי בכל מכל כל, והשתמשתי בכמה אלגוריתמים בדיוק לכן, בדיוק בשביל לתת לעצמי את הביטחון פה, כי הבנתי שיכול להיות שאני, אם אני עושה עבודה טובה מדי, אז אולי רוצח ישתחרר, ואם אני עושה עבודה לא מספיק טובה, אז אולי מישהו חף מפשע יישאר בכלא. והתחושה הזאת היא הלכה והתגברה ככל שהגיע מועד המשפט. כלומר, ברגע שכבר פתאום קבעו תאריך ודיברו איתי על להגיע וכו', אז התחושה הזו של, בניגוד למחקר הרגיל שאני עושה, אולי הוא זוכה לציטוטים, כהנה וכהנה.
או זה ממש, ממש חיי אדם.
דיני נפשות במובן הכי מילולי שיש, שזה מאוד שונה מהעבודה הרגילה, כן? אקדמאי רגיל, במקרה הטוב, אז העבודה שלו אולי גורמת לאיזשהו שינוי מדיניות. בשינוי מדיניות אין בן אדם עם כתובת, יש אולי הרבה אנשים שמושפעים מזה, וגם זה נדיר מאוד. פה יש לי בן אדם, יש קורבן עם שם, ויש נאשם עם שם, והוא יכול לבלות 30 שנה פלוס בכלא, או להיות משוחרר.
עונש מינימום על רצח מדרגה ראשונה, 30 שנה.
כן,
ב-DC. מה הגשת שם, תצהיר, או מסמך, מה בדיוק אתה הגשת?
אז זה גם סיפור בפני עצמו, על מה בדיוק הגשתי. קודם כל, למעשה אני לא הגשתי כלום, ולמעשה לא שלחתי להגנה שום דבר על פי בקשתם.
אוקיי, זה עד מומחה, עד מומחה עוין.
כן, מה זאת אומרת על פי בקשתם? ברגע שהם מחזיקים באיזשהו משהו כתוב שקשור לתיק, הם חייבים למסור אותו לתביעה. ולכן הם באו וביקשו ממני, אמרו, תראה, כל מה שיש לך להגיד לנו, שהוא לא קשור לבירוקרטיה, בוא נדבר בטלפון. כשגמרתי את הניתוח שלי של הדאטה, אז אמרתי להם, תראו, אני יכול להגיד לכם מספר ודעתי, אבל אני רוצה להסביר, אין טעם שאני אגיד לכם, 94% זה לא הוא. אני חושב שזה לא יעזור לכם יותר מדי, חוץ מתחושה טובה. אז אמרתי שיש לי הצעה. בואו, אני אכין מצגת, ונעשה שיחה בסקייפ או בהנגאוט. אני אעשה שיתוף מסך עם המצגת הזאת, ואני אסביר לכם בדיוק את כל התהליך, מבוא על Machine Learning, מה שהסברתי קודם, מה בדיוק עשיתי, עם עוד פרטים טכניים, בסוף השיחה פשוט אני סוגר את שיחת הוועידה הזאת. אתם מעולם לא קיבלתם את המסמך הזה, אין לכם בעצם מה להעביר, וככה...
עקפתם את המערכת, אבל למה היה חשוב להם שלא יהיה מסמך שיגיע לתביעה?
אז אוקיי, הם רצו פשוט לשמור את זה כמה שיותר מפתיע שמערערים על עצם העדות הזאת. כמובן בסופו של דבר זה הגיע לתביעה, כן? אבל בשלב מאוד מאוד מאוחר, והם עשו עוד כמה דברים, הם גם כתבו מסמך שהגיע כחודשיים, שלושה לפני המשפט. כאמור, אני נכנסתי למעורבות בתיק הזה לפני שנה ומשהו, אוקיי? התביעה בעצם שמעה על המעורבות הזאת רק לפני כשלושה חודשים, כשבאמת שלחו להם מסמך מפורט יחסית של הנה יש פה עד מומחה, אנחנו מתעסק באלה הקרידנצ'לס שלו, הוא מתעסק בעיבוד שפה, אלו המסקנות שלו, הוא השתמש באלגוריתמים האלה והאלה על הדאטה שלכם, ולכן אנחנו רוצים שהוא יבוא להעיד. עכשיו אני אגיד עוד משהו, ההגנה פה, כן, הסנגוריה הציבורית, עשתה משהו מאוד יפה, הם ביקשו ממני שמות של עוד אנשים שהם מומחים בעיבוד שפה בארצות הברית, בשביל לפנות אליהם, א', חלקם, אם הם מכירים אותי, הם יוכלו להסתכל על מה שעשיתי, הם יוכלו לתת עוד פעם, לכתוב לשופט או משהו, עוד חוות דעת, שזה לא רק איזה דוקטור אורן צור, שהיה פעם בארצות הברית, ועכשיו הוא בישראל, אלא אנחנו מכירים את העבודה שלו, והשיטות האלה מקובלות וכו'. אבל גם אם אין להם זמן בכלל, בעצם כל מי שהם פנו...
הם מסנדלים אותו, הוא לא יכול להעיד לטובת...
הוא לא יכול להעיד או לעשות ניתוח לתביעה.
שמה שאנחנו רואים בסדרות טלוויזיה, על כל התרגילים שעורכי דין עושים ופרקליטים וסנגורים, זה אמיתי לגמרי.
אמיתי לגמרי, זה פשוט היה מדהים. כל ההתנהלות הזו זה פרק, המקרה וההתנהלות, זה פרק מהאישה הטובה.
זה עוד יהיה.
זה מדהים.
אחרי שהם ישמעו את הפודקאסט הזה.
כן, זה באמת היה מרתק. You are out of control.
אבל דוקטור אורן צור הוא לא היחיד שצופה באישה הטובה.
אני מתבייש לומר, אבל גם אני צפיתי בסדרה הזאת.
אין מה להתבייש.
מהרצפה אי אפשר ליפול.
סברי מרנן.
והם הגיעו עם תרגיל משפטי משלהם.
כן, אז זו הייתה התפתחות מעניינת. המשפט היה צריך להתחיל לקראת סוף אפריל השנה.
אפריל 2018.
ושבועיים לפני זה הם פונים אליי עוד פעם מהסנגוריה. ואורים לי, תשמע, יש לנו שימוע עם השופט לפני תחילת המשפט, בשביל לקבוע את התאריכים הסופיים, ולקבוע את התאריך שלך, מתי בדיוק אתה תבוא לתת עדות, אבל יש משהו לפני זה, קיבלנו פה מכתב, התביעה מבקשת מהשופט, לא לאפשר לך להגיע להעיד בכלל.
אז הם פשוט ניסו לפסול את אורן כעד מומחה, ולמנוע ממנו להעיד.
הם עשו את זה באמצעות שורה של שאלות, שמטילות ספק הן בנתונים והן במסקנות.
נחלולי.
מה שקרה בתביעה כנראה, כן, אני לומד את זה מתחלופת אימיילים ובקשות לשופט שהתחילה אחרי זה, שהם פשוט לא ידעו איך לאכול את זה.
זה היה מאוד חדשני ותקדימי מבחינתם.
בדיוק. ניסו לפסול את העדות מראש, והשופטת זרקה את הבקשה של התביעה מכל המדרגות, לא חייבה אותנו אפילו למסור עוד דאטה, ונקבע מועד למשפט. המשפט התחיל בעצם, העדות שלי לפחות, בשבוע של ה-20 במאי. כששבוע לתוך המשפט, אני מקבל אימייל מההגנה, שאומר לי, חתמנו על עסקת טיעון, אז לא צריך שתבוא.
מה הייתה העסקה?
אז זהו, אז באימייל, הם כתבו לי, ובוא נדבר בטלפון בדיוק מה קורה, ושלחתי להם איזה אימייל, כאילו, מה קרה? זה טוב, זה לא טוב, אתם שמחים, אתם לא שמחים, כאילו מה בדיוק קורה פה? אז העסקה היא בעצם שהוא יקבל בין 10 ל-13 שנה, שזה משהו שהשופט צריך להחליט אם זה 10 או 13, וזה גם כן יוחלט רק בעוד איזה חודש, חודשיים, משהו כזה.
על רצח מדרגה שנייה.
כן, אני לא יודע בדיוק למה הפחיתו את זה, לאיזה סוג של אישום הפחיתו את זה, אבל הנקודה זה שהוא כבר ישב 4 שנים בכלא, אז אם הוא מקבל את ה-10 עד 13 שנים, הוא כנראה ישב עוד 4, אולי 5 שנים, והשתחרר, וכמובן שעדיף...
על התנהגות טובה, אם תהיה כזו.
כן, כנראה שיש לו כבר התנהגות טובה ב4 שנים האחרונות, אז לשבת עוד 4 שנים בכלא על בטוח, או להסתכן במינימום 30, אז כנראה זה משהו שאי אפשר לדחות.
בשני במאי 2018, הודה רוקוול ברדלי ב-voluntary manslaughter, הריגה מרצון בלהט הרגע, כשירה בהוקס לאחר שזה שדד אותו. ב-13 ביולי אותה שנה, גזרה השופטת דניה דייסון על ברדלי 12 שנות מאסר, ו5 שנים על תנאי אחרי השחרור. בסופו של דבר, לא הציוץ, לא ראיות פורנזיות, לא שום דבר כזה, ברדלי הורשע על סמך ההודעה שלו.
מלכת הראיות.
איזה מלכה.
הם גם אמרו לי שהם קיבלו כמה הצעות לעסקאות במהלך הזמן הזה, רק שאף אחד מהם לא הייתה באמת טובה.
אז אתה מרגיש שהעדות הצפויה שלך הביאה לדבר הזה?
כן, העדות שלי כנראה הייתה גורם משמעותי בדבר הזה, אני כמובן לא יודע בדיוק עד כמה ומה עוד קורה מאחורי הקלעים, אבל כן בהחלט.
ואתה היית מאוכזב?
הייתי טיפה מאוכזב.
בהתחלה לא רצית בכלל להעיד? ואחרי זה פתאום אתה כבר, אתה בתוך זה.
בדיוק, נכנסתי לזה, וזה התחיל להיות מרגש, וטיפה מלחיץ גם, אז הייתי גם קצת מאוכזב, כי אם זה תקדים, אז זה תקדים משמעותי ומעניין, באמת תקדימי. קצת שני כמובן הוא קלי, שאני לא צריך לעמוד לחקירה נגדית צולבת יותר או פחות, על משפט, מה שנקרא, דיני נפשות ממש, וכן הלאה. ושאלתי אותה, מה הם מרגישים? לגבי זה, אז כמו שאמרתי, אמרו שזה הייתה עסקה טובה מדי בשביל פשוט להמליץ לא לקחת אותה.
ממש ממש כמו באישה
הטובה. זה ממש, ממש כמו בסרטים. אבל יש פה גם את עניין התקדים, אז הם אמרו לי האמת שגם הם מבואסים, כי הם עוד רצו להביא, להיות הראשונים שמביאים דבר כזה, להיות בפרוטוקולים של בית משפט, ושאני לא אתפלא אם יפנו אליי עוד פעם מקרים כאלה. אני באמת חושב שהיה פה מזל בדאטה, כן? זה לא שעשיתי פה איזה קסם. אם לא הייתי מגלה את עניין החתימות האלה שאפשר להפעיל את האלגוריתם, אז לא היה פה עם מה לעבוד. אז במקרה, באמת, היה לה בן אדם מזל שהדאטה אפשר את כל הדבר הזה, שזה לא, זה לא תמיד יקרה.
איך ממשיכים כאן? לאן אתה, מה אתה עושה עכשיו?
מה אני עושה עכשיו? אז ככה, קודם כל יש לי את המחקר הרגיל שלי, זו הייתה מין במובן מסוים מסכת דעת, אבל מסכת דעת מאוד מעניינת. שאגב, מלבד החידוש הזה במשפט, אז זו בעצם כניסה להסתכלות ולעיבוד על דאטה מאוד מיוחד ומעניין, כי יש בו דיאלקט מאוד חזק, הצורה שבה כותבים. יש הרבה מחקר בבלשנות ואנתרופולוגיה על זה, יש מעט מחקר בבלשנות חישובית על זה, אבל בהחלט יש בכמה שנים האחרונות, של כמה חברים שלי, שאגב, הם בדיוק אלה שהפניתי את ההגנה לפנות אליהם, והראיתי להם מה עשיתי, אחד מהם גם שחזר את זה, ואמר, וואלה, שחזרתי.
אתה יכול לפרסם את זה כמחקר? יש בזה ערך מחקרי?
אז זהו, מבחינת מדעי המחשב, אין בזה שום ערך מחקרי, כאמור, זה הפרויקט שאני, את פרויקט די מקביל אליו, נתתי לסטודנטים שלי בקורס מבוא. וזה דברים שעושים כבר 20 שנה, אין פה משהו חדש במדעי המחשב. כנראה שיש פה משהו מעניין מבחינת משפטים, שאני לא מכיר כל כך את המחקר, כמובן אני לא יודע איך כותבים מאמר במשפטים, ואני מניח שהיה הרבה יותר עניין בפרסום הזה, אם זה באמת היה תקדים שהוצג בבית משפט, למרות שבמקרה ובלי קשר לזה, נקלעתי לפני איזה שבועיים לכנס על משפט וביג דאטה, ושם טענו שדווקא בטח צריך לפרסם את זה בפרסום, ז'ורנל למשפטים, כי מה זה משנה אם זה היה או לא, העיקר זה הפן התיאורטי, כן? האפשרות
להשתמש בזה, כאלה. כן.
ופה זה הדבר הכי קרוב שהיה ללא רק תיאורטי, כן? אומנם זה לא הגיע לבית משפט, אבל זה הוצג לשני הצדדים ונעשה בזה בהחלט שימוש. אז יכול להיות שאני אמצא איזה שותף ממשפטים ואפרסם על זה משהו, אבל כאמור, פה זה פחות המקצוע שלי.
דוקטור אורן צור, תודה רבה לך.
בשמחה.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים, מגישים נועם רותם ועידו קינן.
סייבר סייבר לך נועם רש.
סייבר סייבר עידו.
לסייבר סייבר למאזינים. אם אתם רוצים לספר לנו משהו, אם אתם רוצים לתת לנו משהו, לשאול אותנו משהו.
אז עידו יערוך את זה בעוד 6 שנים, או 7, ואולי תוכלו לשמוע את עצמכם ברדיו, או בטוסטר.
בשידור הטלקינטי.
בשיניים.
אז אתם יכולים לפנות אלינו cyber@cyber.co.il, כל הארכיון, כל הדברים, cyber@cyber.co.il. המספר שלנו 055-2776-766 לכל דבר חוץ משיחות, אלא אם אתם מהכלב ואתם יש לכם רק שיחה אחת ואתם רוצים לבזבז אותה עלינו.
Hello, this is a prepaid collect call from an incarcerated individual at regional jail.
אז אפשר להשאיר לנו הודעה.
סייבר סייבר היא ההפקה של מעבדות סייבר סייבר לבס. רן ברזיק, רן לוקר ונועם רותם. עוד פודקאסט מבית פודקאסטיקו. עומר סנש, עידו קינן וחדר 404. מוזיקת אותות, רנזר. שירותי אולפן והקלטה, שמע. פודקאסטים ויצירות סאונד.
You niggas are poo poo. Shoot you like a deal. Gratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
Hashtag CQ.